כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, חג בניסן, חג ג' בניסן, תפשין, עין זין, מסכת בבא בתרא, דף פז, דף פי זין. אתם מאזינים ברדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף פי וו ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באיזה אופן אמרו רב ושמואל שכליו של קונה קונים לו בכל מקום? והתשובה היא, כאשר אמר המוכר לקונה, לך תקנה. שאלה שנייה, אילו סוגי מטלטלין אינן נקנים במשיכה? התשובה, מטלטלין שהדרך להגביעם. שאלה שלישית, באיזה אופן הגונף כיס בשבת פטור מלשלם? והתשובה, כאשר גרר את הארנק עד רשות הרבים שבזה נתחייב בגניבה ושבת בבת אחת. שאלה רביעית, מדוע המשנה לא דיברה בפשטן הקשור בחבילות גדולות, והתשובה שמאחר שהוא מחליק אין דרך לקושרו בחבילות גדולות. שאלה חמישית, מדוע בהמה דקה נקנית במסירה ולא ניתן להגביה, והתשובה משום שמסרכת רגליה בקרקע וקשה להגביה. השאלה האחרונה על דף פי וב, לשם מה היו מסמנים את כלי עמידה בבית המקדש, והתשובה לסמן עד כאן יין חצי עין לפר, עד כאן שלישית עין לעיל, עד כאן רביעית עין לכבש. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי דף פי וב ממסכת בבא בתרא. וכעת אחי ורעי, הגענו לתורף ועיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, חג בניסן תפשין עין זין, חת לעומר תפשין עין זין. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי, הלו דף פז, דף פי זין, ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה המצויה במרכז דף פז עמוד א', ובמדויק יותר 15 שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים, המוכר יין ושמן לחברו והוקרו או שאוזלו, מה יהיה הדין? בזה דנה המשנה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה עוסקת במוכר יין או שמן לחברו, עד מתי יכולים לחזור בהם, להתחרט מן המחירה, ועד כמה חייב המוכר להטיף ללוקח מכלי עמידה. אומרת המשנה בדף פז עמוד א', המוכר יין ושמן, המוכר יין או שמן וכן המוכר פירות. המשנה נוקטת דווקא יין או שמן משום הסיפה ששנינו שם, חייב להטיף לו 3 טיפין והדבר הזה אינו שייך בפירות. אם כן, המוכר יין ושמן לחברו והוקרו, התייקרו היין או השמן לאחר שסיכמו ביניהם את המחיר והמוכר רוצה לחזור בו, או שאוזלו לאחר שסיכמו ביניהם את המחיר והלוקח רוצה לחזור בו, וכן הדין אם רוצה אחד מהם לחזור בלא שהוקרו או אוזלו, רק נוקט את המשנה והוקרו או אוזלו, משום שבלא זה אין הדרך שיחזרו בהם, כך התוספות בדיבור המתחיל המוכר. אומרת המשנה, אם התייקרו או אוזלו, עד שלא נתמלא תמידה, קודם שהתמלא הכלי שמודדים בו עד סופו, שייכים עדיין היין או השמן למוכר, והתייקרו או אוזלו ברשותו, ושניהם יכולים לחזור בהם. מבואר בגמרא שמדובר כאן שהכלי שמדדו בו אינו של המוכר או של הלוקח, אלא הוא של אדם שלישי שישילו להם לצורך המקח. ולכן עד שמתמלא הכלי הוא מושאל למוכר. מי שמתמלא הכלי הוא מושאל ללוקח, שעל דעת כן ישאיל להם את המידה של המוכר שהוא המודד ישילה כדי למדוד בה. וכל זמן שמודד הרי היא כליו של מוכר ואין הלוקח קונה בהם, אלא אם כן משך או יגביה. וללוקח איש אילה, כדי לקחתה וליטול בה את מקחו עד שיצניאנו או יניחנו בקהיליו. ולכן, מי שנתמלט עמידה נעשית קהיליו שלוקח וקונה בה. אבל אם היה הכלי של המוכר לא קנה הלוקח, אפילו אחר שיתמלא הכלי עד שיכניס את המקח לרשותו. אם היה הכלי של הלוקח, הרי הוא קונה את כל מה שנכנס לתוך הכלי, אף אם לא יתמלא הכלי, כמו שלמדנו לאל בדף פה עמוד א' בברייתא. וכל זה הסברו של הרשב"ם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יתייקרו או הוזלו מי שנתמלט עמידה, לאחר שיתמלא הכלי שמודדים בו עד סופו, שייכים היין או השמן ללוקח ויתייקרו או הוזלו ברשותו, ושניהם אינם יכולים לחזור בהם. והוא הדין לעניין שמירה. אם קודם שהתמלה עמידה, נשברה עמידה שלו באונס ושלו מחמת מלאכה, חייב המוכר לשלם לבעל עמידה שהוא השומר עליה. אם נשברה אחר שהתמלה, לוקח חייב לשלם ולא המוכר. אומרת המשנה, ואם היה סרסור, אדם שדרכו לקנות מזה ולמכור לזה ביניהן, והכלי שמודדים בו היה שייך לסרסור, אם נשברה החבית שמודדים בה ונשפח היין או השמן, נשברה לסרסור. הסרסור הפסיד וחייב לשלם למוכר את דמי היין או השמן, משום שהסרסור קונה תחילה את היין והשמן, ובשעה שהם בחבית הם עדיין של הסרסור, ורק לאחר שהקונה לוקחם הם נעשים של הקונה. מוסיף הרשב"ם שהחידוש הוא שאין אומרים שהסרסור אינו אלא שליח של הלוקח, וקנה הלוקח והפסיד. ואילו התוספות מפרשים בדיבור המתחיל נשברה בשם ריבם, שהסרסור אינו קונה מהמוכר אלא הוא רק מודד עבור המוכר והלוקח ומקבל שכר על עבודתו. ונשברה החבית בידי הסרסור שלא באונס, אלא כאין גניבה ועבידה. והחידוש במשנה הוא שהסרסור חייב בנזק החבית, שכיוון שמודד בשכר, הוא שומר שכר. מוסיף רבינו יונה שהחידוש במשנה הוא שנעשה שומר שכר, אף על פי שסיכמו ביניהם שיקבל את שכרו על ידי סרסרותו, ולא אמרו שיקבל שכר על שמירת החבית. מביאה המשנה דין נוסף בעניין מכירת יין ושמן, וחייב המוכר יין או שמן לחברו, לאחר ששפך את כל השמן או היין מהכלי שמודד בו לכליו של הלוקח, להטיף לו ללוקח עוד שלוש טיפין, שלוש טיפות מן היין או השמן שנשארו דבוקים בדופני כלי עמידה. ומבאר היה דרמה, דהיינו שמטה את כלי עמידה כלפי מטה עד שישפך מה שיש בה, ייפסק הכילוח וימתין עד שיתופו עוד שלוש טיפין, ואחר כך יגביע את פיו למעלה. והרי מיגש חלק על הרשב"ם, ופירש שהמוכר חייב להוסיף ללוקח עוד שלוש טיפין מהחבית שלו עצמו, במקום שלוש הטיפין שמשתיירות דבוקות בדופני כלי עמידה. ועוד כותב היה דרמה שלאו דווקא מדובר ביין ושמן, אלא הוא הדין בשער משקין. והחידוש הוא דווקא ביין ושמן, שהרי מבואר במסכת ביצה דף כ"ט עמוד א', ששמן נדבק במידה יותר מיין. ואם כן החידוש ביין, שאף על פי כן חייב להטיף. והחידוש בשמן הוא שגם בזה די בשלוש טיפין ואין צריך להטיף יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם לאחר שהטיף את שלוש הטיפות ארכינה מלשון הטיה, כמו שמתרגם האונקלוס בספר בראשית פרק כ"ד פסוק י"ד, עטינא קדך ארכיני כען קוליתך, אם איתה המוכר את הכלי על צידו ומצאת והתאסף היין או השמן שנשאר עדיין דבוק בדופני הכלי, הרי הוא של המוכר, משום שהלוקח מתייאש מהיין או השמן שנשארו. והתנא שינה את הלשון ולא אמר כאן ירקינה ומצית אינו חייב ליתן לו כמו בסיפה לגבי חנווני, משום שכאן זוכה בזה המוכר מחמת ייאוש הבעלים, כמו שמבואר בגמרא לקמן ודף פז עמוד ב'. ואם כן, אם הבעלים עומד וצובח שאינו מתייאש, חייב לתת לו, ורק בסתם מה שאינו צובח הרי הוא של המוכר. אבל בסיפה לגבי חנווני, זה לא משום ייאוש בעלים אלא מתקנת חכמים, ממילא גם אם הלוקח עומד וצובח אין החנווני חייב ליתן לו, ולכן שינה התנא בלשון אינו חייב ליתן לו, דהיינו בשום מצב. אומרת המשנה, והחנווני המוכר יין ושמן דרך קבע בחנותו אינו חייב להטיף ללוקח שלוש טיפין אחר שעירה את כל היין והשמן מכלי עמידה, שכיוון שהוא טרוד במלאכתו לא יצריכו חכמים לטרוח בכך. והמאירי כותב את הטעם, משום שהתמצית שנשארה היא מכלל שכרו של החנווני שנתנו לו חכמים, כיוון שהוא לוקח מבעל הבית ומוכר מעט מעט. רבי יהודה חולק על תנא קמא ואומר, בימי החול גם חנווני חייב להטיף שלוש טיפין, ורק בערב שבת אם סמוך לחשיכה, אז פטור החנווני מלהטיף שלוש טיפין, שאז פטרו חכמים לפי שהוא טרוד במלאכתו ביותר. ולכמן בדף פז עמוד ב' תסתפק הגמרא בביאור דברי רבי יהודה. הביאור כאן שהסברנו זה למסקנת הגמרא שם. זוהי המשנה שלנו בדף פז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, המידה דמן, מידה זו שמדובר עליה במשנה, שכאשר היא מתמלאת קונה הלוקח, של מי היא? אילה אם האם נאמר שהמידה היא מידה דלוקח, של הלוקח, יהיה קשה מדוע דלא נתמלאת המידה שייך המקח למוכר? הרי מידה דלוקח היא, וקונה לו. וצריך להיות הדין שכל מה שנכנס לתוכו הקנה לוקח, ולא רק אחר שהתמלאה כולה. כמו ששנינו בברית הליל בדף ה' עמוד א', אם הייתה מידה של אחד מהם ראשון ראשון קנה, ונזכר שבגמרא ליל בדף ה' ועמוד ב' אמרו, שדברי הברית הם רק באופן שיש בכלי שנתות, כן, בליטות היוצאות בדופני הכלי, לסימן, שכיוון שמגיע השמן או היין לכל בליטה, ידוע שהוא לוג. וקבעו מחיר על כל בליטה ובליטה, כשמגיע השמן או היין לכל בליטה, קנה הלוקח. ואלא מה מוכרחים לומר, אומרת הגמרא, שהמידה היא מידה דמוכר? שייכת למוכר, ואם כן קשה, מדוע מי שנתמלאת המידה שייך המקח ללוקח? הרי מידה דמוכר היא. ואין הלוקח קונה בכליו של מוכר, וצריך הדין להיות שאף אחר שהתמלא המידה לא קנה הלוקח עד שימשוך או עד שיגביע. אי אפשר להעמיד שמדובר בכליו של מוכר ברשות לוקח, שראי הגמרא לאל בדף פה עמוד ב' הסתפקה עם כליו של מוכר ברשות לוקח, האם קנה הלוקח או לא, והספק לא נפשט. אם מדובר כאן במשנה באופן הזה, הייתה הגמרא לאל מוכיחה מכאן שקנה לוקח לכל הפחות כשהתמלא המידה. משיבה הגמרא, אמר רבי אילאה, מדובר כאן במידה שאינה לא של המוכר ולא של הלוקח. מדובר שהכלי מדידה לא שייך לא למוכר ולא ללוקח, אלא במידת צרסור. זה שייך לאדם שדרכו לקנות מזה ולמכור לזה, והוא ישאיל את כלי המידה לשניהם, לצורך המקח. ולכן, כל זמן שלא התמלא המידה עד סופה, הסרסור משאיל אותה למוכר, כדי שיוכל למדוד בה את המקח. והנה לוקח קונה בה, ומזמן שהתמלא המידה, משאיל אותה הסרסור ללוקח, כדי שיוכל לקחת בה את המקח, ולכן מי שהתמלא המידה, נעשה את כליו שלוקח, והלוקח קונה בה. ולתירוץ הגמרא מדובר כאן בסמטה או בחצר של שניהם. הרמב״ם בלכות מכירה פרק ד' הלכה ח' ובפירוש המשניות כותב, שמדובר גם ברשות לוקח. והראב"ד חולק וכותב ברשות לוקח לא דייק. מבאר הנימוקי יוסף בדעת הריף, שכיוון שכל זמן שהמידה לא התמלה היא מושלת למוכר, הרי זה כליו של מוכר ברשות לוקח ולא קנה לוקח. אחרי שהתמלה, היא נעשית כלי של הלוקח ולכן קנה. אילו היה דרמה חולק על הריף והרמב״ם וסובר שברשות לוקח קונה הלוקח מיד, גם קודם שהתמלה המידה, כיוון שהלוקח אינו צריך את המידה של הסרסור כדי לקנות, אלא הוא קונה משום חצירו והמידה אינה חוצצת. שואלת הגמרא, והמידה קטני סייפה. הרי ממה ששנינו בסייפה של המשנה, ואם היה סרסור ביניהם, נשברה, חבית נשברה לסרסור, מכלל, מוכח מכאן דרי שלב בסרסור הסכינן. שבמשנה שלנו מדובר שלא היה סרסור ביניהם. מתרץ את הגמרא ברי שמדובר כשהייתה להם מידה של סרסור בלא סרסור. ולא היה סרסור שמדד להם את המקח. והחידוש בדין הוא שהיה מקום לומר שהמוכר והלוקח הם שלוחיו של הסרסור והמקח ברשותו של הסרסור. עד שיקחנו הלוקח כיוון שהמידה היא של הסרסור והדרך היא שהסרסור עצמו מודד במידה שלו כדי להסתכר. מחדש את המשנה שלא אומרים זאת. ובסייפה מדובר באופן שהסרסור עצמו היה אימם ומדד להם את המקח. אומרת הגמרא שנינו במשנה ערכינה ומצית הרי הוא של מוכר. איתה המוכר את הכלי על צידו והתאסף היין או השמן שנשאר עדיין דבוק בדופני הכלי. הרי הוא של מוכר משום שהלוקח מתייאש מהיין או השמן שנשארו. מביאה הגמרא מעשה שמבואר ממנו טעם המשנה. כי סליק רבי אלעזר כשעלה רבי אלעזר מבבל לארץ ישראל אשכחי לזעירי. הוא פגש את זעירי. אמר לרבי אלעזר לזעירי מי כאן תנא דאתני רב מידות. האם יש כאן בארץ ישראל תנא ששנה לו רב את משנתנו העוסקת בענייני מידות? אך ואירה לו זעירי את רב יצחק ברב דימי. אמר לרב יצחק ברב דימי לרבי אלעזר, מהי קקש ילך? מדוע אתה מחפש מי ששמע מרב את המשנה הזו? מה קשה לך בה? אמר לו רבי אלעזר לרבי יצחק ברב דימי, קשה לי דתנן שנינו במשנתנו ערכינה ומצית, הרי הוא של מוכר. אם איתה המוכר את הכלי על צידו והתאסף היין או השמן, שנשאר עדיין דבוק בדופני הכלי, הרי הוא של מוכר משום שלוקח מתייאש מהיין או השמן שנשארו. והתנן, על זה קשה, הרי שנינו במסכת תרומות פרק י' משנה ח', שהשופך שמן או יין של תרומה מקד אחד לקד אחר, צריך להטיף מהקד הראשון עוד שלוש טיפין, ואחר כך מותר לו למלא בו חולין. ולא צריך לנגב את הקד הראשון עד שלא יישאר בו לחלוכית של תרומה. ואם אחר שהטיף שלוש טיפין ערכינה, איתה את הקד הראשון ומיצה והתאסף בשולי הכלי שער השמן או היין שהיה בו, הרי זו תרומה ואינו חולין. ולא אומרים שהוא חולין כיוון שהסיח דעתו ממנו. כי הייתה אהבה מינה לומר שהשריטי, כמו כניבת ירק, דהיינו עלים מעופשים וקצוות שחותכים מן הירק, שמבואר במסכת עדויות פרק ג' משנה ג' שמותרת לזרים. ומבואר שהמתאסף ממה שנשאר בכלי הראשון אינו שייך לבעלים של הכלי, אלא הוא שייך לבעלים של השמן והיין שהיו בכלי קודם לכן. דהיינו לתרומה, ולא כמו שמבואר במשנתנו שהמיצוי הוא של המוכר, שהוא הבעלים של כלי המידה, ואינו של הלוקח שהוא הבעלים של השמן והיין שהיו בכלי לפני שהתרוקן. והרשב"א מבאר את קושיית רבי אלעזר, שכשם שהמוכר אינו מתכוון למכור את המיצוי, ככה קורה שם תרומה על כד של שמן, אינו מתכוון לכלול בכך את המיצוי. מדוע המיצוי של תרומה? אמר לי, השיב לו רבי יצחק בר עבדימי לרבי אלעזר, איתמר עלה, הרי כבר נאמר על משנתנו, אמר רבי אבהו, דין זה שערכינה ומיצית, הרי היא של מוכר, משום ייאוש בעלים נגעו בה. טעמו הוא משום שהלוקח מתייאש ומפקיר את שארית השמן או היין שנשארה בכלי, משום שטורח עבורו להמתין עד שתתמצא, ולכן היא של המוכר, ואילו בתרומה לא שייך הטעם הזה, שהרי נשארת תרומה ואסורה לזרים. היד רמה מוסיף וכותב שהרי תרומה היא של גבוה, כלומר שאינה צריכה לשום אדם אלא היא קדושה, ואין מי שיתייאש ממנה. ותוספות בדיבור המתחיל משום, אומרים שהגמרא הייתה יכולה לתרץ שבתרומה המיצוי הוא של תרומה, משום שאין ברירה, דהיינו, שדבר שלא היה מבורר בשעת התרומה והתברר אחר כך, אין אומרים שהוברר הדבר למפרע. אלא מאחר שכשקרא שם על הקד, לא ידע מה יהיה למטה, חל שם תרומה על הכל מספק. מה שאין כן לעניין מקח וממכר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, והחנווני אינו חייב להטיף. החנווני שמוכר יין ושמן דרך קבע בחנותו, אינו חייב להטיף ללוקח שלוש טיפין אחר שעירה את כל היין והשמן מכלי עמידה, שכיוון שהוא טרוד במלאכתו לא יצריכו חכמים לתרוח בכך. יבא אלו יסתפקו בני הישיבה, האם דברי רבי יהודה הרי שקאי ולכולה? האם הם נאמרו על הרישה של המשנה ששנינו שם, וחייב להטיף לו שלוש טיפין? ובא רבי יהודה להקל ולומר שכל המוכר יין או שמן, גם אם אינו חנווני, פטור מלהטיף שלוש טיפין בערב שבת עם חשיכה. או דילמה, או אולי דברי רבי יהודה, הסיפה קאי ולחומרה. נאמרו על הסיפה ששנינו בה, והחנווני אינו חייב להטיף לו שלוש טיפין. ובא רבי יהודה להחמיר שרק בערב שבת עם החשיכה הוא פטור, אבל בימות החול, גם חנווני חייב להטיף שלוש טיפין. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה שדברי רבי יהודה נאמרו על הסיפה, ובעצם הוא בא להחמיר. לטניה שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר ערב שבת עם חשיכה, חנווני פטור מלהטיף שלוש טיפין, מפני שהחנווני טרוד בזמן הזה, ולא חייבו חכמים. הנה מוכח מכאן, שרבי יהודה דיבר על הסיפה ובא להחמיר ולומר, שגם חנווני אינו פטור אלא בערב שבת עם חשיכה. וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף פז עמוד ב'. המשנה עוסקת בחנווני שמסר לקטן שמן או מעות שיביאם לאביו, והזיקם הקטן, האם החנווני חייב? וכך אומרת המשנה בדף פז עמוד ב', השולח את בנו הקטן אצל חנווני ומטבע נקרא פונדיון בידו, ושוויו של פונדיון שני איסרין, ואמר לו לקנות שמן בשווי איסר, ושהחנווני יחזיר לו עודף איסר. ועוד כותב הרשב"ם שיש שפירשו שאב נתן לבנו רק איסר אחד, והחנווני לא נתן לו אלא שמן בשווי איסר. והביאור במה ששנינו בהמשך ועבד האיסר, שעבד שמן השווה איסר. אבל הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומדד לו החנווני בשווי איסר שמן, ונתן לו החנווני את השמן, ואת האיסר עודף, שבר הבן את הצלוחית של השמן, ונשפך השמן ואיבד את האיסר שיחזיר לו החנווני. החנווני חייב לשלם את הצלוחית, והשמן, והאיסר. והטעם מתבאר בגמרא. רבי יהודה פותר את החנווני משום שעל מנת כן שלחו האב את התינוק כדי שהחנווני ימסור לו את השמן והאיסר ואין האחריות של החנווני עליהם. ומודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהחנווני לא נטל את הצלוחית לידיו, אלא הצלוחית נשארה ביד התינוק ומדד החנווני לתוכה, שבזה חנווני פטור מדמי הצלוחית אבל חייב בדמי השמן ובדמי האיסר שעבד. זו היה המשנה שלנו בדף פז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואל את הגמרא, בישלמה מובנת מחלוקת רבנן ורבי יהודה באיסר ושמן שנתן החנווני לתינוק, שבהפליגי בזה נחלקו, דרבנן סברי לעודו ישדרי, רבנן סברו שאב שלח את הבן רק כדי להודיע לחנווני שהוא צריך שמן, והתכוון האב שישלח החנווני את השמן והאיסר ביד שליח פיקח, ולא התכוון האב שהחנווני ישלח ביד בנו התינוק את העודף ואת השמן, ולכן החנווני חייב בכל הנזק. ורבי יהודה סבר לשדור אלי שדרי, רבי יהודה סבר שאב שלח את הבן כדי שהחנווני ישלח בידו את האיסר והשמן, ולכן אין החנווני חייב. אלא לעניין מה שהבן שבר את הצלוחית, אין זה מובן מדוע לרבנן החנווני חייב, שהרי אבידה מדעתי, אבידה מדעת הבעלים, כיוון שאב מסר בעצמו את הצלוחית לתינוק שאינו יודע לשומרה, וכמו שהוא מסר לו צלוחית ריקה, כך הוא מסכים שהחנווני ימסור לו את הצלוחית אם היא ריקה. ורק את האיסר והשמן הוא רוצה שהחנווני ישלח עם שליח פיקח, מדוע לרבנן החנווני חייב על הצלוחית. והאבידה מדעת הכוונה, שדבר שהבעלים הניחו אותו במקום שעלול לאבד, אז אין המוצא חייב להשיבו להם. והרשב"ם כותב באבידה מדעת, הפקר הוא זה. משמע, שהוא סובר כדעת הטור בסימן רי סמך א', שאבידה מדעת היא הפקר גמור, ולא כדברי הרמב"ם מלכות גזילה, פרק י' א' הלכה י' א', שהוא סובר שאף שאין חיוב השווה באבידה מדעת, מכל מקום אין המוצא יכול לזכות בה. והקצות החושן מבאר שגם הטור מודה שאם הבעלים הניחו את החפץ במקום המשתמר קצת כגון בידי תינוק, אין זה הפקר אף שאין חיוב השווה. ולא אמר שאבידה מדעת היא הפקר גמור, אלא אם הבעלים הניחו במקום שאינו משתמר כלל. בשבעה הגמרא אמר רב הושעיה, אחא בבעל הבית מוכר צלוחיות עסקינן. מדובר כאן שאב הוא מוכר צלוחיות ומסכים למכור את הצלוחית הזו לחנווני אם ירצה בכך. וכגון שנטלה החנווני מיד הבן על מנת לבקרה, לבדוק אותה אם שלמה היא וירצה לקנותה או לא, ואחר כך יחזירה לבן. וכדי שמואל ורבנן שחייבו על הצלוחית סברו כדברי שמואל. ואמר שמואל במסכת נדרים דף למד א' עמוד א', הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו, לעקבו ולבודקו כדי לראות אם לקנותו או לא, ונאנס בידו, כגון שנפל מידו ונשבר וקבעו ביניהם מתחילה את מחיר החפץ, חייב. מאחר שפסקו את המחיר, גומר הלוקח בדעתו לקנותו. ומשעה שהגביו התחייב באחריותו ואינו נפטר עד שיחזירנו לידי בעליו. ואפילו אמר שאינו רוצה לקנות את החפץ ונאנס בידו קודם שיחזירנו לבעליו, חייב מן הטעם הזה. גם כאן מדובר שסיכמו על מחיר הצלוחית, ולכן כשהגביה הנווני קונה אותה ומתחייב באחריותה, שהרי מסתבר שימצאנה שלימה, ושוב אינו נפטר עד שיחזירן על ידי הבעלים. וממה שכתב שהטעם שחייב משום שמתכוון לקנותה כבר בשעת ההגבעה, עולה ששמואל חייב מדין לוקח, שלוקח את החפץ לבקרו ודמיו קצוצים, הרי הוא לקוח בידו וחייב לשלם עליו, אלא אם כן יחזיר אותו לידי הבעלים שאז ייפטר מלשלם. אילו התוספות בדיבור המתחיל, הלוקח, כותבים שחיובו מדין שואל וחייב באונסין, מכיוון שכל ההנאה שלו. וכשמוסרה לתינוק, הרי הוא כמשליחה לאיבוד ורב יהודה שפטר אינו סובר כמו שמואל. ולפי זה, מה שנאמר בסיפה ומודים חכמים לרב יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק שהוא פטור, לאו דווקא אם לא נטלה החנווני כלל, אלא אפילו אם נטלה החנווני בסתם בלי כוונה לבקרה או לקנותה, הרי זה כאילו הצלוחית ביד התינוק ומדד החנווני לתוכה ואינו מתחייב. שואלת הגמרא לאמא דשמואל תנאי, אם כך נצטרך לומר שדינו של שמואל שנוי במחלוקת תנאים, שהרי רב יהודה שפטר את החנווני אינו סובר כמותו. שואלים הראשונים מה ראיה שרב יהודה לא סובר כשמואל, הרי גם לגבי הצלוחית ייתכן שטעמו של רב יהודה הוא שאף שלח את הבן לחנווני כדי שישלח בידו את השמן בצלוחית, שהרי אי אפשר לשלוח שמן בלי צלוחית, ולכן אחריות האב גם על הצלוחית וממילא החנווני פטור, אפילו אם סבר רב יהודה כשמואל. שלושה תירוצים נאמרו בדבר. הרי מגעש מתרץ שמכך שהמשנה העריכה להביא את מחלוקתם גם לגבי שמן וגם לגבי הצלוחית מוכח שאין טעם המחלוקת בשניהם שווה, שאם כן די היה אם היו חולקים בשמן, אנחנו נדע שכך הדין לעניין צלוחית. תירוץ שני של הרי מגעש, שאב הסכים שישלח ביד הבן את הצלוחית כל זמן שהיא של האב, אבל כיוון שהחנווני קנה אותה ועכשיו היא של החנווני, לא הייתה כאן הסכמה מצד האב שהחנווני ישלח אותה ביד הבן, אבל את השמן הסכים האב שהחנווני ישלח, וגם אם לא ישלח זאת בצלוחית האב, ישלח אותו בצלוחית של החנווני, ותהיה אחריות השמן של על האב, ואחריות הצלוחית על החנווני. ולכן על השמן החנווני פטור. והרמב"ן מתרץ שמדובר שהחנווני נטל את הצלוחית לבקרה מדעת עצמו ולא מדעת האב, וכיוון שעשה במעשה שלא כדעת הבעלים, בטלה לה כוונת הבעלים ששלחו את הצלוחית ביד הבן כדי שהחנווני יחזירנה בידו, ולכן הוא נעשה כגזלן. כמו שלמאן דאמר שואל שלא מדעת גזלן, חייב השואל להחזירה לידי הבעלים. גם כאן, כיוון שנהיה לוקח שלא מדעת הבעלים אפילו שעה אחת, חייב להחזירה לידיהם כגזלן, ואפילו אם לאב נוח בכך שנטלה על מנת לבקרה. חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה, אולי שמואל תלוי בעצם במחלוקת תנאים. ואירת הגמרא ביור אחר בדעת רבנן ואומרת, אלא רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, אחא בחנווני מוכר צלוחיות עסקינן. מדובר כאן בחנווני שהוא מוכר צלוחיות, ואב לא מסר את הצלוחית לידי הבן, אלא נתן לו דמים כדי לקנות מהחנווני צלוחית עם שמן, ומסר החנווני את הצלוחית והשמן לידי הבן. ולכן לא שייך לומר על הצלוחית אבידה מדעת. ואם כן מחלוקתם בעניין הצלוחית היא, כמחלוקתם בעניין האיסר והשמן. ואז דה רב יהודה לטעמי ורבנן לטעמיו. רב יהודה הולך לשיטתו שסבר שהאב ששלח את הבן כדי שהחנווני ימסור לו את הדברים, לכן החנווני פטור גם על הצלוחית. ורבנן הולכים לשיטתם שסברו שהאב שלח את הבן רק להודיע לחנווני ולא כדי שימסור לו, ולכן החנווני חייב גם על הצלוחית. מקשה הגמרא יחי אי מסייפה, אם כך אמור מה שכתוב בסייפה, מודים חכמים לרב יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק, ומדד חנווני לתוכה שהחנווני פטור. ואמרת להודו יש אדרי, הרי אמרת שלשיטת רבנן האב שלח בסך הכל את התינוק רק כדי להודיע לחנווני, שישלח בידי מי שראוי לשלוח, ולא שייתן ביד התינוק, ומדוע ייפטר החנווני אם נתן את הצלוחית ביד התינוק, ואחר כך מילא אותה בידיו. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא ביור אחר, אלא אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, שאין מדובר כאן שהאב מוכר צלוחיות ולא כשהחנווני מוכר צלוחיות, אלא אחא במאי עסקינן. במה מדובר כאן? בצלוחית המיוחדת למדוד בה, ומדובר כגון שנטלה למוד בה. החנווני נטל את הצלוחית כדי למדוד בה את השמן שייתן לתינוק, ולכן מתחייב בשמירתה, והיה אסור לו להחזירה לידי התינוק. אף שמתחילה הייתה כאן אבידה מדעת, ואף שאב לא שלח אותה לדעת החנווני, שהרי לא ידע שהחנווני יתלנה למדוד בה, מכל מקום מי שנטלה החנווני מתחייב עליה, כדברי רבא. דאמר רבא במסכת בבא מציע דף למד עמוד ב' לגבי תלמיד חכם או זקן הרואה מציעה, ואין זה לפי חבודו להתעסק בהחזרתה, שהדין הוא שפטור מלהחזירה. כי כך דרשו בגמרא במסכת בבא מציע מהפסוק בספר דברים פרק כ"ב, פסוק א', לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, שפעמים שאתה מתעלם כגון שהמוצא היה כהן ועבידה בבית הקברות, או שהיה המוצא זקן וזו אינה לפי חבודו. ואף על פי כן, אם ראה בהמה והקישה, עיקה אותה במקל, נתחייב בה, התחייב בהחזרתה. אותו דבר כאן, אף על פי שהחנווני פטור על הצלוחית, כיוון שאב מסרה לידי התינוק, הרי זו אבידה מדעת. ומכל מקום, אם לקחה החנווני מיד התינוק כדי למדוד בה, התחייב בשמירתה, ואסור למוסרה בחזרה לידי התינוק. ואף על פי שאפילו שואל נפטר בהשבה למקום שנטל משם, כמו שתפשוט הגמרא לקמן, בדעת רב יהודה הסובר ששואל שלא מדעת התינוק כשואל, מכל מקום כאן אינו נפטר בהשבה לידי התינוק, משום שהתחייב בהשבה מעולה כהשבת הוידה. ואומנם אין צריך להשיבה ליד הבעלים דווקא, שהרי נאמר במסכת בבא מציע דף למד א' עמוד א', הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת הוידה, אבל מכל מקום צריך השבה למקום המשתמר ולא לידי תינוק. כך אומר רבינו יונה. מקשה הגמרא, אי מורדה אמר רבא, ייתכן שרבא לא אמר שהקישה התחייב בה אלא בבעלי חיים, משום דאנקיטינו נגרה ברעייתה, שבמכה שהיכה אותם, הרגילם לברוח וללכת רחוק, ולכן התחייב. אבל כאי גוונה באופן זה שהחנווני לא הזיק במעשה, ומי אמר? האם גם בזה אמר רבא שמתחייב בשמירתה? מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא תירוץ אחר, אלא אמר רבא, אני והמורה האחר שהוא הרי שבחבורה, תרגמנוה, ביארנו את המשנה הזו, ומנו מי הוא אותו המורה שהוא הרי שבחבורה, רבי זירא. אחא במאי עסקינן, במה מדובר כאן? כגון שהחנווני נטל את הצלוחית כדי למוד בה, למדוד בה יין או שמן לאחרים, ולא לצורך אביו של התינוק. ובדינו של אדם השואל חפץ שלא מדעת הבעלים כמיפליגי, בזה נחלקו. מר סבר, רב יהודה סבר שהשואל שלא מדעת הבעלים שואל אבי, מתחייב כשואל, ואם יחזיר את החפץ למקום שממנו לקח אותו, יצא ידי חובתו, ופטור מכאן ואילך, וחנווני זה כיוון שיחזיר את הצלוחית לידי התינוק שממנו נטלה, שוב אינו מתחייב עליה כלל. ומר סבר רבנן סוברים שהשואל שלא מדעת גזלן אבי, מתחייב בחיובי גזלן שאינו נפטר, גם אם יחזיר את החפץ למקום שממנו נטלו וחייב בשמירה עד שיחזיר את החפץ לידי הבעלים. כנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק רב ג' והשיב את הגזלה אשר גזל, ובהשבת הצלוחית לידי התינוק אין החנווני יוצא ידי חובת השבה. שבה הגמרא לעצם דברי שמואל שהובאו לעיל בדף פז עמוד ב' בדרך אגב, ומבארת אותם. גופה בוא נשוב לדברי שמואל, אמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן כדי לבקרו לבודקו ולראותו אם יפה הוא וייתן לו את דמיו, או שאינו יפה ויחזירנו לו, ונאנס בידו כגון שנפל מידו ונשבר, חייב. ומבאר את הגמרא את דבריו של שמואל, ואני מילי הוא דקיץ את דמיה. דינו של שמואל נאמר רק בדבר קטן שדמיו קצובים, כגון ריחיים של פלפלין וכיוצא בזה, שתמיד הדרך לקנותם בסכום קטן. ומשום כך מתחייב הלוקח כשנטל את החפץ לבקרו, שכיוון שדמיו קצובים, סמכה דעתו לקנותו כבר בשעה שמגביה. אבל דבר שדמיו אינם קצובים, שנטלו כדי לבקרו, אינו מתחייב עליו. ובמסכת נדרים בדף למד א' עמוד ב', העמידה הגמרא את דברי שמואל במקח חריף, שהרבה רוצים לקנותו, שאז אין למוכר שום הנאה במה שהלוקח קונה אותו ממנו, משום שיכול למצוא קונה אחר בקל. וכיוון שכל ההנאה היא של הלוקח, הרי הוא כשואל עליו ומתחייב באונסין, או שהוא נחשב כלוקח גמור ולכן מתחייב. אבל הריטב"א כותב שהגמרא הוא צריכה להעמיד במקח חריף רק במקום שלא קצבו דמים, אבל אם קצבו דמים הדין כך גם במקח שאינו חריף, ודי באחד משניהם כדי לחייבו באונסין, או קציבת דמים או מקח חריף. מביאה הגמרא שני מעשים שנפסק בהם הדין בדומה לדינו של שמואל. ההוא גברה מעשה באדם אחד, דעה לבית הטבחה שנכנס לבית הטבחה המוכר בשר, ואגבה אטמא דביסרא הגביה ירך של בהמה כדי לראות אם היא שמנה או כחושה, כדי לדעת אם לקנותה או לא. בעדי דקאגבה בזמן שהגביה אותה, אתא פרשה מירמה מיני, בא פרש הרוכב על הסוס ולקחה ממנו. אתא לקמי דרב יימר, בא הטבח וטבע לדין את אותו אדם לפני רב יימר, חי ולשלום את דמיה. חייב רב יימר את האיש לשלם לטבח את דמי הבשר, ואני מילי ודקיצה דמיה. והדין הזה של רב יימר נאמר רק באופן שמחירו של הבשר היה קצוב, ומשום כך כבר בשעת ההגבה סומך את דעתו של הלוקח לקנותו אם ימצא חן בעיניו, ולכן ההפסד הוא שלו. ולגרסת רבינו גרשום, הביאור הוא שאם המקביע התכוון לקנות רק חלק מן החתיכה, אינו חייב לשלם בעד כל החתיכה, אלא רק בעד מה שהתכוון לקנות. מעשה נוסף, ההוא גברא דעת יקר אלפום נערה, הביא דלועים לשפת הנער למוכרם. עתו כולי אלמה, באו כל האנשים, שקול קרה קרה, לקחו כל אחד מהם דלועים כדי לקנותם. וכיוון שלא ראה בעל הדלועים מי הלוקחים, ולא ידע ממי לדרוש את מעותיו, אמר לו, הוא אמר להם, הרי הם מוקדשים לשמיים, הדלועים שלקחתם יהיו הקדש ואסורים עליכם. עתו לקמי דרב כהנא, באו הקונים לדין לפני רב כהנא, אמר לו, הוא אמר להם, רב כהנא, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, וכיוון שהקבעתם את הדלועים כדי לקנותם, זכיתם בהם כדינו של שמואל, והרי הם שלכם, ואין המוכר יכול להקדישם. שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד', ואיש כי יקדיש את ביתו, דרשו במסכת בבא קמא דף ס"ח עמוד ב', שכשם שביתו הוא שלו, כך אינו יכול להקדיש על הדבר שהוא שלו. מכאן הוכיחו התוספות דף פז עמוד ב', דיבור המתחיל הלוקח בשם רי, שדינו של שמואל שהלוקח חפץ על מנת לבקרו מתחייב עליו, החיוב הוא מדין לוקח. שאם הוא מדין שואל, יכול היה להקדישם, כי עדיין הם שלו. שיחה הגמרא ואומרת, ואני מילי ודקיצה דמיו. דין זה של רב כהנא נאמר רק אם דמיהם של הדלויים היו קצובים. אבל לא קיצה דמיו, ברשות מראיו קיימי, ושפיר אקדיש. אבל אם הם לא היו דמים קצובים, הרי הקונים לקחום על מנת להחזירם, משום שאין דעתם סומכת לקנותם, שמה ירצו הבעלים למוכרם ביותר מהמחיר שמוכנים לשלם. והרי הדלויים שייכים לבעלים, וממילא חל האקדש. למרות שנאמר במסכת בבא קמא דף ס"ח עמוד ב' שהגוזל חפץ מחברו, שניהם אינם יכולים להקדישו. הגזלן אינו יכול להקדיש לפי שאינו שלו, ובעל החפץ אינו יכול להקדישו לפי שאינו ברשותו. מכל מקום, כאן כן יכול היה בעל הדלויים להקדישם, משום שאנשים לא לקחו אותם על דעת לגוזלם, אלא כדי לקנותם. ולכן אינם יוצאים מרשותו, וגם לוקחים הם אינם, כיוון שדמיה אינם קצובים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בנידון הדומה לדינו של שמואל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא. חבר הלוקח ירק מן השוק מידי עם הארץ, וחבר הכוונה לתלמיד חכם, והוא נקרא חבר משום שחברותם של תלמידי חכמים זה לזה היא החברות האמיתית. שי לשם שמיים, כך הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת מאי פרק ב' משנה ג'. אם כן, תלמיד חכם הקונה ירק מן השוק מידי עם הארץ, שמי שקונה ירקות מעם הארץ צריך לעשרן, משום שעם הארץ חשוד שאינו מעשר. וברר התלמיד חכם את הירק היפה והניח אותו בצד ולא גמר בדעתו לקנות אותו, אפילו אם עושה כן כל היום כולו, לא קנה ולא נתחייב במעשר. שהרי כשהגביע את הירק לא התכוון לקנותו, אלא רק לברור אם הוא יפה. אבל אם גמר בליבו לקנותו, קנה ונתחייב במעשר כדין דמי. כיוון שקנה, אם רוצה להחזירו ולחזור בו מהמקח בלי להפריש מעשר, אי אפשר. הוא לא יכול, כיוון שכבר נתחייב במעשר. וחבר, תלמיד חכם, אינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. וגם אם המוכר מסכים לקבל ממנו בחזרה את הירק, אינו יכול להחזירו מבלי להסר. כי על ידי כך הוא יכשיל אנשים אחרים. וכן לאסרו ולהחזירו אחר כך למוכר אי אפשר, הוא לא יכול, כיוון שכבר מפחיתן בדמים, שהרי מפחית מן הירק את המעשר שמפריש ממנו, ונמצא שהוא מפסיד את המוכר שמחזיר לו פחות ממה שלקח ממנו ואינו משלם לו בעד זה. ותוספות בדיבור המתחיל לאסרו מסבירים שלעניין מעשר ראשון ומעשר עני, הוא לא מפסיד את המוכר, שהרי בדמה ידינו שמפריש מעשר ראשון ומעשר עני והם שלו. כי המוציא מחברו עליו הראיה, אם אני רוצה לזכות בזה או הלוי, הם צריכים להביא ראיה שאכן הוא חייב לאסר את הפירות הללו שיש ספק לגביהם אם הם חייבים במעשר. כמו שמבואר במסכת סוטה, בדף ממחת עמוד א', כל מה שמפסידו זה לעניין מעשר שני שמתחייב לאוכלו בירושלים, ולעניין תרומת מעשר שהלוי צריך לתנה לכהן כמבואר שם. ממשיכה הברייתא ואומרת, הכיצד ינהג בו אם רוצה להחזירו? אותו תלמיד חכם מעשרו, מעשר את הירק הזה ונותן את המעשר ללוי, ונותן לו לבעל הבית מי מעשר שהפחית מהירק ואת שאר הירק מחזיר לו כמו שהוא. שואלת הגמרא, אטו וכי משום דגמר בליבו לקנות קנה ונתחייב במעשר? הרי לא עשה בהם קניין שלא יגביה מלדת לקנותם, ובמה שגמר בליבו בלי קניין הוא לא קונה, ומדוע אינו יכול להחזירו ולהיפטר מחיוב המעשר? ואפילו מדמיהם קצוצים צריך להיות הדין שיכול להחזירם ולהיפטר. משיבה הגמרא, אמר רב הושעיה, אחא בירא שמיים עסקינן, מדובר כאן באדם ירא שמיים שכיוון שגמר בליבו לקנות, שוב אינו יכול לחזור בו. ולכן די בכך כדי לחייבו במעשר כאילו עשה קניין גמור. ומדובר כשהמוכר התרצה מתחילה למכור לו, שאם לא כן, אין פה מקח גמור אפילו בירא שמיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, החוגון רב ספרא, שמאחר שגמר בליבו שוב לא חוזר בו. משום דקיים בנפשי, קיים בעצמו את הפסוק בתהילים תדבב, ודובר אמת בלבבו. שרב ספרא היה קורא קריאת שמע, ובאותה שעה בא לפניו אדם ואמר לו, מכור לי חפץ פלוני שלך בכך וכך. ומאחר שהיה רב ספרא קורא קריאת שמע ולא השיב לו, היה איש סבור שרב ספרא אינו משיב מפני שרוצה יותר ממון בעד החפץ. ועל כן הציע לקנותו בדמים מרובים. לאחר שסיים רב ספרא לקרוא קריאת שמע, אמר לאותו אדם שיטול את החפץ בסכום הראשוני והמועט שהציע בתחילה. מכיוון שכבר אז רב ספרא גמר בליבו למכור בסכום הזה. ולא רצה רב ספרא לחזור בו ממה שגמר בליבו. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף פי חית עמוד א'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ל'ו, מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק, יהיה לכם. צוותה בזאת התורה לדקדק היטב בעשיית המידות והמשקולות. שאלו, אם לא יהיו מדויקים נמצא שהקונה משלם על מידה שלמה ומקבל מידה חסירה. צוותה זאת איפה התורה? בכמה סוגי מידות ומשקולות. מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק. מוזניים עשויות למשקל על ידי שמניחים מצד אחד את הסחורה ומצד השני את אבני המשקל, וצריך שיהיו שני צידי המוזניים שווים. אבנים, דהיינו אבני המשקל שכנגדן שוקלים את הסחורה שצריך שיהיה משקלה מדויק. איפה הוא כלי שבו המוכר מודד את הכמות לפי נפח של דברים יבאישים כגון קמח ופלפלין שצריך שתהיה מידה מדויקת. הין הוא כלי שבו המוכר מודד את הכמות לפי נפח של הדברים הלחים כגון יין או שמן. אף מידות שנעשו כתיקונה נפגמות במהלך השימוש בהם, ומשנתנו דנה מהם החיובים המוטלים על בעליהם למנוע זאת. וכך אומרת המשנה בדף פי חת עמוד א', הסיטון, סוחר שקונה כמויות גדולות יחד ומוכרן לסוחרים קטנים, והרשב"א מפרש סיטון בלשון יוונית זה חיטים, והמוכר הרבה חיטים יחד מכונה סיטון. מקשה המהרש"א, הרי מדובר כאן במידה שמוכרים בדבר לך, וכמבואר בהמשך המשנה ולא בחיטים, ומביא המהרש"א שהארוך פירש שסיטון הוא מוכר שמן. ואילו הנימוקי יוסף והריטב"א מפרשים שאומנם סיטון הוא חיטים, אבל כינוי זה הושאל לכל סוחר גדול שמוכר כמויות גדולות בין של חיטים, בין של יין ובין של שמן. לכך גם משמע ברמב"ם בפירוש המשניות מסכת מאי פרק ב' משנה ד'. אם כן, הסיטון, סוחר שקונה כמויות גדולות יחד ומוכרם לסוחרים קטנים, מקנח, מנקה, מידותיו את הכלים שמודד בהם משקים ממה שנדבק ונקרש בהם, אחד ל-30 יום, פעם אחת בכל 30 יום, כיוון שמתוך שהוא מוכר הרבה נדבק משקה רב בדפנות הכלים, ואילו בעל הבית שמוכר פחות מהסיטון ונדבק פחות משקה בחיליו, מנקה רק אחד ל-12 חודש. בעל הבית הוא בעל האוצר של התבואה, או שיש ברשותו זיתים וענבים שעושה בהם יין ושמן ומוכרן לסיטון. הסיטון קונה מהרבה בעלי בתים ומוכר לחנוונים. החנווני קונה מהסיטון ומוכר להרבה אנשים. בעל הבית מוכר אומנם כמות גדולה בפעם אחת, אבל רק מזמן לזמן. הסיטון מוכר יותר ממנו, שהרי קונה מכמה בעלי בתים ומוכרן לכמה חנוונים, וכל מחירה וקנייה זו כמות גדולה. אבל עדיין אין זה בתדירות כמו חנווני, כי החנווני, אף שמוכר כמויות קטנות, לכל לוקח לפי צורכו, מכל מקום עוסק במחירה בכל העת ועת. כל חילוקי הדינים ביניהם תלויים בהבדלים הללו, כפי שיבואר לכמן במשנה. אם כן אומרת המשנה שהסיטון מקנח מידותיו אחד ל-30 יום, ואילו בעל הבית רק אחד ל-12 חודש. רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר חילוף הדברים. הדינים הם בהפך ממה שאמרת נקמה. שהסיטון, כיוון שמוכר תמיד ומשתמש בכליו כל שעה, אין המשקים מספיקים להיקרש ולהידבק בכליו. ועל כן די לו לנקות רק פעם ב-12 חודש. ואילו בעל הבית שאינו מוכר כל שעה, אחרי כל מדידה נדבקת שארית המשקה לכלים, ולכן עליו לנקות כל 30 יום. אילו המאירי מפרש טעם אחר, כיוון שבעל הבית מוכר רק לאחד, אם כן כל מה שמודד שלא כדין, מצטרף ומצטבר להונאה גדולה, מה שאין כן סיטון שכיוון שמוכר לכמה חנוונים, מתחלקת הונאתו לכל אחד, זוהי הונאה מועטת. וכיוון שגם הם מרוויחים ממה שקנו ממנו, שהרי ימכרו לאחר מכן במחיר גבוה יותר, לא אכפת להם בהונאה הזו. ממשיכה המשנה ואומרת, חנווני סוחר קטן המוכר להרבה אנשים כמויות קטנות, מקנח מידותיו פעמיים בשבת, פעמיים בשבוע, שכיוון שהוא טרוד בלקוחותיו, לא חייבו לרוקן את הכלי שהוא מודד בו, לתוך כליו של הלוקח לגמרי. ומחמת כן, נדבק משקה רב בכליו ועליו לקנחם פעמיים בשבוע. בואר במשנה לאלף דף פז עמוד א', שהסיטון ובעל הבית המוכרים משקים רבים, חייבים לרוקן לגמרי את כליהם לתוך הכלי של הלוקח. והשיעור הוא שימתינו עד שיתפטפו שלוש טיפות לאחר שיתרוקן הכלי, ואילו החנווני פטור מלעשות כן, כיוון שהוא טרוד בלקוחותיו. ובדין הזה, לא נחלוקו תנקם עבירה בנשים ומגמליאל, שהרי הטעם, כפי שנתבהר במשנה, מחמת שאין חנווני צריך להטיף ג' טיפות כשמסיים לשפוך. ודין זה נתבהר במשנה לאל בדף פז עמוד א', בלי שמישהו יחלוק על כך. כך מפרש הרשב"ם בפירושו השני. ובתחילה מביא הרשב"ם מרבותיו טעם אחר, במה שהחנווני צריך לקנח פעמיים בשבת, כי הואיל והחנווני מוכר יותר מן הסיטון, לפיכך נאספים אצלו יותר משקים, ולכן חייב לנקות את כלי מידתו פעמיים בשבוע. אמנם מוכר בכמויות קטנות, אבל סוף סוף ממלא ומרוקן כל שעה את כלי מידתו. מה שאין כן סיטון, שאף שקונה כמות גדולה בכל פעם, אבל אין זה בחזות אדירות, ובסך הכל ממלא ומרוקן פחות פעמים מהחנווני. אבל הרשב"ם דוחה את פירושם, כי לפי דבריהם דין זה אינו כרבן שמעון בן גמליאל, שהרי לדבריו, למכור בתדירות גבוהה זו סיבה לנקות פחות, משום שאינו מספיק להיקרש ולהידבק, וההלכה במשנה הרי נפסקה כרבן שמעון מגמליאל, כמו שמבואר במסכת כתובות דף עין זין עמוד א'. ועוד שמדברי רבן שמעון מגמליאל בהמשך המשנה, שאמר במה דברים אמורים בלך, משמע שהסכים לכל מה שנאמר עד כאן, אלא שהעמיד את הדין דווקא בלך. ועוד אם באמת הוא חולק על הדין הזה, מדוע אינו אומר מה השיעור בחנווני לשיטתו כפי שאמר לגבי בעל הבית וסיטון? לכן מסיק הרשב"ם שדין זה הוא גם כרבן שמעון מגמליאל, וכמו שכתב הפירוש השני שהבאנו בתחילת דברינו. כאמור, לעניין הלכה כותב הרשב"ם שהלכה כרבן שמעון מגמליאל, אבל הרמב"ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה י"ח, וכן הטור פוסקים שאין הלכה כרבן שמעון מגמליאל. הביאה עכשיו המשנה דינים נוספים הנוהגים בחנווני. והחנווני גם ממחה, מקנח את השומן והלכלוך מאבני משקלותיו ששוקל בהם דבר לח ובשר, פעם אחת בשבת, לפי שאם יישאר הלכלוך דבוק בהם, ישקלו יותר. ומקנח את כפות המוזניים עצמם שעליהם הניח את הבשר הלח, על כל משקל ומשקל אחרי כל פעם ששוקל, שכיוון שיש להם בית קיבול, אין המשקה נשפח מהם, אלא נשאר דבוק ומכביד את כף המוזניים. ומאיכן למדנו, אומר הרשב"ם, שממחה הכוונה מנקה, נאמר בישעיה פרק חפי פסוק ח', ומחה השם דימה מעל כל פנים, דהיינו ניקיון וכינוח. שואל המאירי, אז מה אם הפרורית ואבק נדבקים במשקולות מחמת הלחות? הרי הלוקח מרוויח מזה, שהרי מקבל יותר סחורה כנגד משקל האבנים. הוא מתרץ א', פעמים שהחנווני משתמש במשקולות הללו גם כאשר קונה סחורה מאחרים, ובזה המוכר שמחר לו את הסחורה מפסיד. ב', כוונת המשנה שאם רוצה יכול לקנח פעם בשבוע. באה המשנה למעט שלא יקנח יותר מזה, משום של ידי הכינוח האבן נחסרת. ואכן הרמב״ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה חי כותב שהטעם בכינוח אבני המשקל והמוזניים זה כדי שלא יחלידו מחמת השומן הלך שדבוק בהם, ועל ידי כך יתחסרו. ולפירושו מובן שהחשש הוא שהאבנים ישקלו פחות ויפסיד הלוקח. אומרת המשנה, אמר רבן שמעון מגמליאל, במה דברים אמורים? באיזה אופן יש חיוב לנקות את המידות והמשקולות? זה דווקא בשוקל ומודד דבר לח, כגון בשר, יין ושמן, שאם לא ינקה יקרוש המשקה או השומן על הכלי ותשתנה מידתו. אבל במודד ושוקל דבר יבש כגון פירות ופלפלין, אינו צריך לנקות כלל, שהרי לא נדבק בהם מאומה. ומוסיפה המשנה דינים באופן השקילה והמדידה. וחייב המוכר בית השקילה במוזניים להכריע לו טפח, להטותם טפח לצד הבשר, דהיינו להוסיף על משקל הבשר עד שמות המוזניים יהיה נוטה טפח לצד הבשר. אומר רבינו גרשום שזה דווקא בדברי מאכל, מפני שיש בהם פסולת, אבל בברייתא לקמן דף פייטת עמוד א' מבואר שיש דין הכרע במשקולות גם בשאר הדברים. ומבאר שם הרשב"ם שדין הכרע טפח זה רק במאכלים, ובשאר דברים אף שצריך להכריע מכל מקום, די בהכרעה מועטת אפילו פחות מטפח. מוסיף הרשב"ם שהדין הזה נאמר דווקא כשקונה לכל הפחות ליטרה בשר, אבל בפחות מליטרה אין צריך הכרעה טפח, כיוון שזו הכרעה מדי גדולה ביחס לכל הכמות. אם לא הכריע לו בשעת השקילה כגון במקום שלא נהגו כן, אלא היה שוקל לו עין בעין, שישבה את שני צידי המוזניים ושקל לו בדיוק בצמצום, והרשש כותב את הלשון עין בעין, או שזה כמו שהעיניים מבקו ישר, כך בית צידי המוזניים, או מלשון עיון, שמעיינים היטב במוזניים לראות שאכן הם בדיוק בשווה. אז אם היה שוקל לו עין בעין, נותן לו לאחר השקילה לבד ממה ששקל, גם גיירומין, תוספת מעט על הכמות. וגיירומין זה לשון הכרעה והטייה כמו אגרמה, שנאמרה לגבי שחיטה במסכת חולין דף חי עמוד א', שהכוונה עטיית הסכין. גם כאן צריך לעטות את המידה לטובתו. ואם במקום זה לא נהגו להכריע טפח בשעת השקילה, יש לו לתת לאחר מכן דמי עטייה זו. וטעם הדבר? אינו משום שחוששים שמא חיסר לו, אלא לומדת זו הגמרא מפסוק שיש למוכר להוסיף משלו. ומפרט את המשנה ששיעור ההוספה הוא 1:10 בדבר לך, שיוסיף עשירית לוג על כל 10 לוגין, שזה 1 מ-100, ואי אפשר לפרש שכוונת המשנה 1 מ-10, שאם כן היה צריך לומר 1 מ-10 ולא 1 ל-10, ו-1:20 בדבר יבש, חלק 1 מ-20 בליטרה יוסיף על כל 20 ליטרה, שזה 1 מ-400. והגמרא לכמן מסתפקת ונשארת בתיקו, האם הכוונה במה שכתוב במשנה 1:20 ביבש הוא כמו שביארנו, שזה 1 מ-400, או שהביאור 1 מ-200, וכוונת המשנה שזה המשך למה שכתוב 1:10 בלח. כמו שבזה הכוונה שיוסיף 1 מ-10 עשירית על כל 10 ליטרין, כך גם כשכתוב 1:20 ביבש, הכוונה שיוסיף 1 מ-10 על כל 20 ליטרין. אז רבינו גרשום מפרש שהכוונה 1 מ-400, והמאירי אומר שנראה לו, כמו הצד השני שהכוונה 1 מ-200. מוסיפה המשנה עוד דין בעניין השקילה והמדידה. המוכר לחברו שאה במקום שנהגו למוד, למדוד במידה דקה כמו שמודדים כל קו בפני עצמו, לא יעמוד לו במידה גסה של שאה, שהרי שנינו שמקבל הכרעת טפח על כל שקילה, וכאשר שוקל את הכל בפעם אחת מפסיד, שמקבל רק הכרעה אחת על הכל. וכן במקום שנהגו תמיד למדוד במידה גסה, לא יעמוד בדקה. שהרי בכך יפסיד המוכר שיצטרך להכריע לו טפח על כל קו וקו בפני עצמו. וכן הדין במידת נפח, שאם נהגו למדוד במידה גסה, לא יחלק את הכמות למדידות קטנות, וכן להפך, שגם בזה שייך רווח והפסד, וגם במקומות שנהגו למדוד במידה מחוקה, כמו שמובא בהמשך המשנה, שיש מקומות שמדדו במידה קדושה, ויש שמדדו במידה מחוקה, יש הפסד מועט למוכר עם הרבה במדידות, שהרי אי אפשר למחוק כל כך בצמצום, ונשאר מעט יותר מהמידה, וכן להפך, כשממעט במדידות, יש הפסד לקונה. דין נוסף, שאומר את המשנה בעניין האיסור לשנות ממנהג המקום. מקום שנהגו למחוק, ליישר את פי המידה ולהסיר את הגודש, כדי שתישאר הכמות מצומצמת בדיוק כגודל כלי המידה, לא יגדוש את המידה וימכור. ואפילו כשהקונה מוסיף לו דמים על כך, או כשהמוכר מוכל. וטעם הדבר תבהר הגמרא לכמן בדף פיתת עמוד א', שאנשים יראו את המדידה, ולא ידעו שאוסיף או יפחית לו מן הדמים, ויסברו שכך מנהג המקום, ובפעם אחרת ינהגו כך ללא תשלום וללא מחילה, כי יסברו שכך המנהג וחובה עליהם לעשות כן, ויבואו לידי רמאות וגזל. מסיים את המשנה ואומרת, כמו כן במקום שנהגו לקדוש את כלי המידה, לא ימחוק, ואפילו כשמפחית לו בתמורה מן הדמים, או כשהלוקח מוכל, אלא לעולם יש למדוד רק כמנהג המדינה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פ"ח עמוד א' וסופה בדף ר"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין שוקלים במוזניים בשווה, אלא צריך להטותם טפח לצד הבשר. מבארת הגמרא את מקור הדין. שואלת הגמרא מנה אני מילי מאיכן למדנו את הדבר הזה שצריך להכריע טפח לטובת הקונה. אומרת הגמרא מר יש לקיש דאמר קרא בספר דברים פרק כ"ה פסוק ט"ו, אבן שלמה וצדק יהיה לך. המילה וצדק מיותרת, הרי כבר נאמר שצריך שתהיה שלמה, דהיינו כתיקונה. מפני מה מוסיף הפסוק תיבה הזו? אלא ודאי בא ללמדנו שאף שמדדת בשווה, מכל מקום צדק משלך ותן לו, אוסף לו משלך יותר ממה שמגיע לו על פי דין, וזה על ידי שתכריע בשקילה לטובתו. כי סיום הפסוק הוא יהיה לך, ללמד שאם תוותר אתה משלך, כך ינהגו עמך ויכריעו לטובה את זכויותיך. וזה מה שנאמר בתהילים כ"ז, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מי שישמור על מידותיו על ידי ההכרעה, יראה חסדי השם במשקל זכויותיו. כך מסביר הבן יהוידע. וגם במידת הנפח יש למדוד ברווח באופן שהקונה יקבל מעט יותר ממידתו, כדי לקיים את הדין הזה. שואלת הגמרא יחי, אם כך שהדין ששנינו במשנה שצריך להכריע טפח הוא דין תורה, שהרי נלמד מפסוק, האם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, נאמר בה, היה שוקל לו עין בעין, במוזניים בשווה, נותן לו גירומין תוספת על מידתו. והיא, אם הדין של הכרעה הוא מדאורייתא, איך יאיב לעין בעין? כיצד נתן לו את הסחורה לידי שקילה בשווה? ואף שמוסיף לו לאחר מכן, הרי עובר על דין תורה שצריך להכריע בשעת השקילה. חוזרת בה הגמרא ומבארת את הדרשה של ריש לקיש על הסיפה. אלא הדין שנאמר ברישה של משנתנו שצריך להכריע בשעת השקילה, אינו מדין תורה אלא מדובר במקום שנהגו לעשות כן. והמשנה באה ללמד שאם נוהגים לעשות כן, הרי זו חובה. ולכמן, בדף פ"ט עמוד א', לומדת זאת הגמרא, מהפסוק אבן שלמה וצדק יהיה לך. וכי יתמר דריש לקיש, דרשת ריש לקיש, צדק משלך ותן לו. לא נאמרה לגבי דין הכרעה שברישה, אלא הסיפה יתמר. היא נאמרה לגבי הדין שנאמר בסיפה, שכתוב בסיפה, היה שוקל לו עין בעין, נותן לו גירומין. ועל זה יש לברר מן האנימילי, שאם לא יכריע צריך ליתן תוספת לאחר מכן. על זה אמר ריש לקיש את ביורו, שהלימוד הוא דאמר קרא אבן שלמה וצדק, שמאיתור המילה וצדק למידים, צדק משלך ותן לו. כל זה במקום שלא נגעו להכריע, אבל במקום שהמנהג היה ליתן את התוספת בשעת השקילה על ידי הכרעת טפח, חייב ליתן דווקא בשעת השקילה. וכך מבואר בברייתא לקמן בדף פיתת עמוד א'. נמצא אם כן שדין תורה הוא שצריך להוסיף לקונה יותר מהמשקל המדויק, אלא שבמקום שנהגו להוסיף בשעת השקילה טפח, אין צריך להוסיף אחרי כן. מה שכתוב במשנה שיש להוסיף טפח בשעת השקילה, זה במקום שנהגו. והמשנה מחדשת שבמקום שנהגו, חובה לנוקח. בררת הגמרא וכמה היא התוספת הזו שנקראת גי רומין, ונשאלת השאלה מה שהגמרא שואלת עכשיו, מהי התוספת הזו, הרי כבר במשנה נתבאר כמה זה שיעור גי רומין, ועוד יש להבין שבמשנה משמע ששיעור הגי רומין בלח זה עשירית, שהרי כתוב אחד לעשרה בלח, ומניין לגמרא פה לומר רק אחד ממאה, והביאור הוא שדווקא מחמת ההבנה משתמת מלשון המשנה שהכוונה עשירית, באה הגמרא לבאר שאין זה כך, ולכן היא שואלת כמה. ואכן הגמרא מדייקת זאת מלשון המשנה שכתבה אחד לעשרה ולא אחד מעשרה. ועל כן ביארה שהלשון חסירה, וצריך להוסיף בלשון המשנה עוד תיבה אחת, וכאילו כתוב כך, אחד מעשרה לעשרה בלח. ולפי שתורח היה לו לתנה לכתוב פעמיים את המילה עשרה, חיסר את המילה האחת. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת וכמה היא תוספת זו שנקראת גירומין, משיבה הגמרא אמר רבי אבא בר ממל, אמר רב, בשמו של רב, אחד מעשרה בליטרה בלח לעשרה ליטרין. עשירית ליטרה מוסיף בכל פעם ששוקל עשרה ליטרין שלך, דהיינו, אחד ממאה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחד, שדווקא בעשרה ליטרין, אבל בפחות, אין צריך מדאורייתא ליתן גירומין. אבל במקום שנהגו לתת הכרעה של טפח, צריך ליתן גם בפחות מעשרה, אם ככה מנהג. ואילו הרמב״ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה י' ג' חולק על התוספות וכותב, שצריך ליתן בין בכמות גדולה ובין בכמות מועטת. אומרת הגמרא שנינו במשניים שקל במוזניים בשווה ולא הכריע טפח, צריך להוסיף לו לאחר מכן תוספת ושיעורה, אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. והנה שיעור ההוספה בדבר לח כבר התבאר לאל שהוא אחד ממאה. ועתה מבררת הגמרא כמה הוא שיעור התוספת שיש להוסיף בדבר יבש. שיבה אלו הסתפקו בני הישיבה. איך היא כאמר, מהי כוונת המשנה כשכתבה אחד לעשרים ביבש? האם התיבות אחד מעשרה מתייחסות רק לגבי הלח, וממילא המשנה מתבארת שצריך ליתן אחד מעשרה בלח תוספת לכל עשרה דלח, והיינו חלק של אחד ממאה שיש להוסיף בדבר לח, וכאמור, זה לא חלק מהספק, הספק היה רק לגבי דבר יבש כמה שיעורו, כי לגבי הלח כבר שנינו לאל שכוונה במשנה, אחד למאה. ואחד מ-20 ביבש להוסיף ל-20 דיבש, דהיינו אחד מ-400, שהרי אם תחלק מידת יבש כגון קו ל-20 ותוסיף את זה למי שקונה 20 קבים, הרי לך תוספת של 1 מ-400. או דילמה או המילים 1 מ-10 מתייחסות גם לגבי מה שכתוב ל-20 דיבש. וממילא הביאור הוא כך, חלק של 1 מ-10 הוא שיעור התוספת שיש להוסיף, הן ל-10 דלח והן ל-20 דיבש. ואם כן, גם ב-20 דיבש ההוספה היא רק 1 מ-10. דהיינו אחד מ-200, וביאור החילוק בין לח ליבש, אף על פי שבשניהם נאמר בשווה, צדק משלך ותן לו. החילוק הוא שבלח לא עובר הכל מכלי המדידה לכלי הקונה, והרבה נשאר דבוק, מה שאין כן ביבש שרק מעט נשאר דבוק. ואם כן, אמנם שווים הם שבשניהם צריך להוסיף משלו, אבל יש להוסיף עוד מחמת מה שנשאר בכלי, ומטעם זה, בלח יש להוסיף יותר מאשר ביבש. מסקנת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, והראשי תיבות של תיקו, תשבי, עלו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ויבאיות. אי מתי? במהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה. מביאה הגמרא דברי אגדה בעניין חומר האבון של משקולות שאינן כהלכה. המפרשים מתקשים מדוע לא המתינה הגמרא עם דברי הגדה הללו עד לאחר כל לימוד הדינים הנלמדים מהפסוק אבן שלמה וצדק שמבוארים לקמן בדף פייטת עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי לוי, קשה עונשן של המרמים במידות יותר מעונשן של הנכשלים באיסורי עריות. יש לתמוע למה גזל שנעשה על ידי משקולות שלא כהלכה חמור יותר מכל גזל, שאלו לא מצינו שסתם גזל הוא חמור מעריות, ועוד יש לתמוע מה הדמיון לעריות דווקא. והנציב מוולוז'ין, בפירושו העמק דבר, בספר דברים פרק י' ז', מבאר את העניין הזה. שהרי שלושת העבירות החמורות בתורה הן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והנה, אין חומרתן בעונש, שהרי העונש על חילול שבת הוא סקילה, והעונש על עריות זה קרת, וסקילה חמורה מקרת. אלא חומרתן בזה שהם ראש לסיבת החטא, שכל הבא לחטא אין זה אלא מחמת אחד משלושת הדברים הבאים. א', חיסרון באמונה השלמה בהשם ובתורתו, בהשגחתו ובשכר ועונש, ובראש דבר זה זה עוון עבודה זרה. ב', התגברת אהבתו מאוד, ובראש דבר זה עוון עריות. ג', מידותיו רעות ומושחתות, ובראש דבר זה עוון שפיכות דמים. החמור ביותר משלושתנו, עוון עבודה זרה שכופר בעיקר ורחוק מאוד מתשובה, שהרי אינו מאמין כלל. הנה המרמה במשקולות כדי להרוויח, חסר לו בוודאי באמונה השלמה, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל וקובע לכל אחד את מזונו, ולא יעזור לו לקח מאחר שלא כדין. וזה משורש סיבת החטא של עבודה זרה. מה שאין כן הגונב חפץ מסוים, שזה מחמת שנתאווה דווקא לחפץ זה שהוא עניין התאווה שגרמה לו לחטו. ומעטה נבין היטב שהגמרא באה ללמד שענף המסתעף מחטא עבודה זרה, אף שאיננו עבודה זרה ממש, חמור יותר מראש עניין התאווה, שזה עריות. וכאין שתולדה של עבודה זרה חמור יותר מאף של עריות, וכל זה מחמת חומר שורש סיבת החטא של עבודה זרה, שהוא כפי שנתבאר, הכפירה והריחוק מתשובה לפי למי שאינו מאמין. וזו עלו מסקנת הגמרא שטעם החומר במשקולות, וכיוון שאי אפשר בתשובה. אם כן, אמר רבי לוי, קשה עונשן של המרמים במידות יותר מעונשן של הנכשלים באיסורי עריות. ומבאר רבי לוי, איכן למד זאת שזה שנכשלים ועוברים על איסורי עריות נאמר בהם בספר ויקרא פרק חי. פסוק ז', כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. הרי שהפסוק מכנה את עניין העריות בנשון אל. וזה המרמים במידות נאמר בהם בספר דברים פרק חפי פסוק ט' ז', כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה. הרי שהפסוק מכנה את עניין המידות בלשון אלה, שזה מלמד שרמאות במידות היא דבר יותר חמור מהעריות, שהרי נוסף בה האות אי. בררת הגמרא, ומהי משמע, מניין לך, דהי אל לשון קשהו, שתלמד מכך שתועבות אלו שנאמר בהם הלשון הזו הם עוונות חמורים. והערת הגמרא דכתיב בספר יחזקאל פרק י' ז' פסוק י' ג', שהתנבא יחזקאל הנביא מה יעשה מלך בבל כשיבוא לירושלים. אחד מהדברים, ואת אילי הארץ לקח, והיינו החזקים והתקיפים. מתנבא יחזקאל הנביא שיבוא מלך בבל לירושלים ויכרות ברית עם צדקיהו שלא ימרוד בו, ויקח את אילי הארץ שהם שרי ירושלים כירבון לכך, שצדקיהו לא ימרוד בו. הרי שלשון אל, לשון חוזק. מצינו אם כן שלשון תועבות האל, האמורה בעריות מלמדת על תועבה קשה. וממילא אנו יודעים שהלשון תועבות האלה, האמורה במידות מלמדת על תועבה יותר קשה. שהרי נוספה האות, היי. והמערשה בחידושי אגדות מסביר למה הוסיפו דווקא את האות היי. והרי כל עוד שנוסיף תלמד על חומרה יתירה, והוא מבאר שמרומס כאן מסקנת הגמרא שהחומרה היא מחמת הקושי לשוב בתשובה. שבמסכת מנחות דף חפתת עמוד ב' דורשת הגמרא את הפסוק בספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם אלא בהי ברהם, שהתורה באה ללמד שהעולם נברא באות היי, וכמו שיש באות זו פתח למטה ופתח למעלה, כך יש לאדם בעולם הזה בחירה. רצה נופל לבאר שחת בפתח שלמטה, רצה עושה תשובה ומסיים לו ומעלים אותו דרך הפתח למעלה. ולפי זה מובן העניין שיש בתוספת האות היי בדווקא, שזה מרמז על עניין התשובה. שואלת הגמרא, כיצד למידים שעוון מידות חמור מעריות מכך שכתוב בו לשון אלה, ואילו בעריות כתוב רק לשון אל? והרי גבי עריות נמי הכתיב ספר ויקרא פרק חי פסוק חפתת, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות. מצינו אם כן גם בעריות את הלשון אלה. משיבה הגמרא, הפסוק ההוא שנאמר בו הלשון אלה בעריות אינו בא להראות את חומרתן, אלא רק למיעוט אלה הוציא את עונשי מידות מקרת. שמאחר ורמאות במידות מכונה בלשון הפסוק תועבות, היה אפשר לטעות שגם זה בכלל מה שכתוב כל אשר יעשה מכל התועבות, שממשיך הפסוק לומר ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. לכך מוסיף הפסוק את המילה אלה, כדי להדגיש שרק באלה שנאמרו קודם, דהיינו עריות, יש עונש כרת ולא במרמה במידות. האווה אמינה הייתה ללמוד ממשמעות הפסוק, שהכליל עונש קראת לכל התואבות, ואם כן גם אבון רמאות במידות בכלל זה, שהרי גם בהם נאמר הלשון תואבות. אבל לא הייתה ואמנה ללמוד מגזרה שווה, שגם במידות וגם בהריות כתובה המילה תואבות, ואם כן ללמד גזרה שווה תואבות, תואבות לחייב קראת במידות. אי אפשר לומר זאת, שהרי אין אדם דן גזרה שווה מעצמו אם לא קיבלה מרבו. וכאן לא הייתה מסורת של לימוד כזה. כמו כן לא הייתה אבי אמנה ללמוד מקל וחומר ומה הריות שזה קל שאפשר בתשובה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך, מכל מקום חייב קראת כשלא שב, מידות שאי אפשר בתשובה, לא כל שכן שיהיה חייב קראת. גם זה לא עלה לדעת ללמוד, כיוון שיש כלל שאין עונשים מן הדין, כלומר, אין מחייבים עונש הגוף כגון מלכות ומיטה מכוח הלימוד של קל וחומר, אלא אבי אמנה הייתה ללמוד ממשמעות הפסוק, וכמו שביארנו. כך ביורו של הרשב"ם. מבואר אם כן בדבריו שגם בחיוב קראת שזה עונש בידי שמיים שייך הכלל הזה שאין עונשים מן הדין. כך גם שיטת תוספות בחולין דף קט"ו עמוד ב' דיבור המתחיל מה, אבל שיטת רש"י במסכת זבחים דף י"ד עמוד א', וגם תוספות הראש שבעונשי שמיים כן עונשים מן הדין. דהיינו, עונשים על ידי קל וחומר, על ידי לימוד של קל וחומר. מוהי ורבותיי אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף פז ממסכת בבא בתרא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת המשנה שקונה את הפשטן על ידי שתולש כלשהו? שאלה שנייה, מדוע אין המוכר צריך לתת לקונה את תמצית הטיפות שנותרו בקד? שאלה שלישית, מה תפקידו של הסרסור במשנה? שאלה רביעית, את מי פותר רב יהודה בערב שבת עם חשיכה? שאלה חמישית, באיזה אופן מודים חכמים לרב יהודה שהחנווני פטור על הצלוחית? והשאלה האחרונה, מתי הנוטל כלי מהאומן לבודקו ונשבר באונס, יהיה פטור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, כ"ג בניסן תשע"ז, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פז ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום חמישי, כ"ד בניסן תשע"ז, ונלמד את דף פ"ח ממסכת בבא בתרא. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו קיץ בריא ופורה, מאושר ושמח. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.